פלוס מינוס, מדברים על כסף בחוכמה.
בהגשת שולם פקשר ופישל רוזנפלד.
מאמנים ויועצים לכלכלת המשפחה החרדית. ברוכים הבאים לפלוס מינוס, הפודקאסט שיעזור לכם לקבל החלטות פיננסיות חכמות יותר. אני פישל רוזנפלד.
ואני שולם פקשר.
אנחנו מאמנים ויועצים לכלכלת המשפחה, וביחד אנחנו מלווים משפחות רבות בדרך להצלחה כלכלית.
בכל פרק אנחנו נדבר אתכם בגובה העיניים על הכסף שלכם. איך לנהל אותו נכון, איך להרוויח יותר, ואיך לבנות עתיד כלכלי בטוח.
אם אתם רוצים לשלוט בכסף שלכם במקום שהוא ישלוט בכם, אתם במקום הנכון. אבל לפני הכל, שולם, למה פודקאסט?
אני אגיד למה פודקאסט. כשאנחנו יושבים מול משפחה, ועושים איתם תהליך, שנינו הספקנו כבר ללוות עשרות משפחות, ואנחנו ראינו תהליכים שהסתיימו בהצלחה, והתחושת סיפוק שיש לנו, אני בכל אופן אגיד על עצמי, כשאנחנו מסיימים עם משפחה, וסידרנו אותם מאלף ועטף, אוקיי? זה אומר, מאלף אומר גם פנסיה, גם קרנות השתלמות, גם חסכונות, גם הגדלת הכנסות, גם התייעלות בהוצאות, כל מה שכולל תהליך כלכלי, אנחנו מרגישים מה זה סיפוק. הרגע הזה שהם שולחים לנו, לפעמים אפילו באמצע הדרך, הם שולחים לנו, גזרתי שתי כרטיסי אשראי. מה זה עושה לך?
זה לא רק זה, זה אתה כבר מסתכל על כל התהליך, על הסיפור המלא, אני אומר, גם אנחנו לוקחים רק שלב אחד מתוך זה, אתה בטח ראית את הפוסט שפרסמתי בקבוצה, על משפחה שפגשתי השבוע, ופשוט ישבנו על הדפי חשבון ועברנו שורה שורה, חסכנו 25 אלף שקל בשנה, ככה, בפיקס.
מטורף. זה מה שהתכוונתי. כשרק אתמול שלחה למשפחה את הדוגמה שאמרת לך מקודם, הכרטיסי אשראי, ואני מה זה התרגשתי, למה? כי אני דיברתי איתה הרבה זמן על הנושא הזה, דיברתי עם המשפחה, שריבוי כרטיסי אשראי הוא מתכון לא טוב. ולקח זמן לסדר קודם כל את העברות, יש לכל אחד הוראת קבע פה, הוראת קבע פה, ולקח זמן להעביר את זה. והרגע הזה שאתה מקבל את התמונה של השתי כרטיסי אשראי גזורים, ורק אחד נשאר, ואתה מבין את המשמעות של זה, שמה שהולך לקרות עכשיו, זה סיפוק, וזה נקודה אחת קטנה. עכשיו תחשוב על תהליך שלם, כשאתה מסיים תהליך שלם עם משפחה, ואתה יודע שהם יצאו מפה מאוזנים כלכלית, אתה יודע שהם יצאו מפה עם אפיק כלכלי לאורך טווח, אם זה בפנסיות, אם זה בחסכונות, חתונות ילדים, בר מצווה, כל הדברים האלה שאנחנו עושים, אז אנחנו יוצאים בתחושה עילאית של סיפוק, וזה משהו שאני לא יודע אם ניתן לתאר אותו פה בפודקאסט ולהעביר אותו למאזינים, אבל כל מי שעשה אי פעם משהו טוב למישהו, יודע להרגיש את זה. ופה בפודקאסט יש לנו פה את ההזדמנות, לעשות את זה לא רק מול משפחה אחת, אלא מול אלפי משפחות. בפודקאסט הזה, אם מישהו ייקח, לא אם מישהו, אם כל מאזין ייקח רק משהו אחד מכל פרק, תחשוב איך אנחנו היינו מרגישים. איך אנחנו
מטורף,
נרגיש.
מטורף.
ולכן אנחנו, ולכן יזמתי ביחד איתך את הפודקאסט הזה, פלוס מינוס, שפלוס מינוס הוא מיזם שאני רוצה שתספר עליו, כי הוא לדעתי מיזם חשוב, הוא כולל בתוכו הרבה דברים, חדש, יפה, מחכים, והפודקאסט הזה הוא יהיה המשך למיזם הזה, מעבר לספר שכבר תספר עליו, והוא יגיע בעזרת השם לאלפי משפחות, הוא יעשה טוב, הוא יחכים הרבה מאוד אנשים בנושאי שוק ההון, בנושאי תקציב, בהגדלת הכנסות. אנחנו נדבר פה על כל הדברים, נעבור פרק פרק, נושא נושא, ניקח נושא נושא בגובה העיניים. לא נדבר פה מספרים גבוה גבוה, אנחנו נדבר באמת באמת על מה שכואב לנו. אנחנו נדבר על הכאב הגדול של חתונות ילדים.
אתה יודע מה יהיה האידיאל?
מה יהיה?
יש נושאים שהם סופר מורכבים שנצטרך לפצל כנראה לכמה וכמה פרקים. אבל בסוף התוצאה בטח תהיה מושלמת.
חד משמעית, חד משמעית. זה לא משהו שהוא, עוד משהו שרציתי להגיד לך, כמו בתהליך, אין משהו שקורה תוך פגישה אחת. אתה יושב עם המשפחה, פגישה, שניים, שלושה, ודברים מתחילים לקרות עם הזמן. כשאתה מסתכל אחורה, אתה רואה, תקדמו אחד, שתיים, שלוש, עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה. ככה יהיה גם בנוי הפודקאסט שלנו. כל פעם ניקח נושא אחד, ונעלה אותו, נביא אורחים,
נפרק אותו.
נפרק אותו, ניכנס לקרביים של הסיפור, באמת שכל אחד, כל מאזין, לא משנה באיזה גיל הוא נמצא ובאיזה מצב השכלה הוא נמצא, כן? איזה אידיוט פיננסיות יש לו, הוא יוכל לקחת מהפודקאסט הזה, וממש לקחת אותו צידה לדרך, בסדר? לא תיאוריה. וזה מה שאנחנו נעשה, ובעזרת השם נעשה ונצליח. אז בוא נתחיל איתך, פישל דווקא איתך, בשאלה הכי פשוטה, הכי מתבקשת. איך הגעת לתחום הזה?
אני כל החיים חיפשתי משהו שאני יכול להשפיע, לעזור, לסייע. ולכן הגעתי לעולם העיתונות. משם התחלתי, אפשר לומר, את הקריירה הכלכלית שלי, בתור עיתונאי כלכלי. עשיתי המון תחקירים, המון כתבות. יותר ממה שפורסם, לא פורסם, כי אתה מכיר את זה, כשאנחנו מסדרים איזה נושא, מבקשים בתמורה לזה שהכתבה לא תתפרסם, אז עשינו הרבה דברים כאלה גם, אבל בסופו של דבר אתה רואה שאתה לא יכול להוביל שינוי, או כי אנשים פחות מעריכים את העיתון ואת המילה הכתובה, או כי הכתבה מושתקת ממניעים עסקיים, או מסיבות אחרות, בסופו של דבר, יש הרבה דברים שאתה לא מצליח לעשות. וכשאתה מגיע למשפחה, גם אם זה משפחה אחת, וזה לא עיתון שקוראים אותו חצי מיליון איש, בסופו של דבר, אתה לוקח משפחה, אתה עושה לה עבודה יסודית, ואתה מוציא אותם אנשים אחרים, אתה מציל להם את החיים. זה, יש את הפתגם הזה, את האמרה, כל המציל נפש אחת כאילו כי הם עולם מלא, אני חושב שאנחנו עושים את זה במלוא מובן המילה.
ולא רק בנפש אחד, אלא משפחה אחת, שיש שם הרבה נפשות, וזה הרבה עולמות.
נכון, ובסופו של דבר אנשים לא יודעים, אבל כשיש לחץ כלכלי, אין חיים, החיים נגמרים. זה הדבר הכי גרוע שיש, ואפילו אנשים לפעמים מגיעים למצב של אובדנות.
אני יכול לספר לך רק עכשיו, בימים אלה אני מלווה משפחה, שאני מתכתב איתם, והם כל הזמן לא מפסיקים לשלוח לי, הנה צ'ק חוזר, אני לא יודע מה לעשות עם...
הם מחפשים מישהו שייתן להם מענה נפשי.
זה ברור, בדיוק. ואז הם ממש, ברמה שאין להם קניות לשבת. עכשיו, אנחנו רק בתחילת הדרך עם המשפחה הזאת, אבל כמו שאתה אמרת, לפעמים כשמגיעים על הקצה, זה הופך למשהו שהוא פיקוח נפש.
אתה יודע מה עצוב?
מה עצוב?
שבסופו של דבר, המשפחות האלה מגיעות אלינו כשהם כבר טובים. למה אנשים לא יודעים לבוא רגע אחרי החתונה, לפני שהחיים התחילו, בוא תלמד אותי איך צריך להתנהל. היה לי זוג אחד כזה שהגיע, ואתה יודע מה? בסוף הם לא סגרו כי הם רצו לקנות רכב. כמה מבאס.
לגמרי. והדבר הזה אני אומר אותו שוב ושוב גם למשפחות, וגם לחברים בקהילה, ולמשפיעים בקהילה, וכל כל מי שמתעסק בעולם החסד והצדקה, אני אומר להם, במקום להשקיע בזוגות, בגיל 40-50 שהם נופלים לחובות, בוא נעשה שנייה פוס, ונחזור למקור, ניקח אברכים, שעכשיו התחתנו בני 20, נעשה להם סדנה, של לא משנה כמה מפגשים, נלמד אתם את היסודות, נסביר להם מה זה אפקט ריבית דריבית, נסביר להם מה זה תקציב, ניתן להבין להם מה זה הגדל, הכנסות מול הוצאות.
כן, אבל יש איזשהו קטע, שאנשים לא מסוגלים לעשות שינוי, כל עוד הם לא חטפו קביעה. זאת אומרת, לא משנה כמה ידע תנחיל, כמה הדרכות תעביר. בסופו של דבר, אנשים לומדים רק מטעויות.
בדרך הקשה.
כן, ואנחנו רואים את זה בחוש. יש לי חברות אחד, בן אדם מאוד מאוד חשוב, והוא יום אחד סיפר לי על ההשקעה הראשונה שהוא נפל בה. הוא אמר לי שאבא שלו נתן לו $5,000, אז $5,000 היה הרבה מאוד כסף.
הוא נתק, זה היה.
ואבא שלו אמר ביחד איתו קדיש, ואז הוא שאל את אבא שלו, למה אתה אומר קדיש? אז אבא שלו אמר, זה על הכסף. אחרי שהוא הפסיד את זה, הוא הבין למה אבא שלו אמר קדיש, אבל הוא אומר לי, זה טוב שאני נפלתי ב-$5,000 ולא ב-$20,000.
אז אתה מתאר מצב בעייתי, אבל אני חושב שזו המשימה שלנו. זו המשימה שכל מי שמתעסק בתחום הזה, לעשות שינוי, והשינוי הזה יהיה חייב לקרות. כי היום ב-2025, היוקר המחיה, ביחד עם הריבית, המלחמה וכל מה שאנחנו חווינו ועדיין חווים, בסוף, בסוף, בסוף יגיע למצב שגם הציבור החרדי וגם האברכים הצעירים יצטרכו לקחת ברצינות את החיים הכלכליים שלהם, לחשב כבר מההתחלה הכנסות מול הצעות, ואתה יודע מה אתה מזכיר לי? אתה מזכיר לי כשאני התחלתי את החיים שלי אחרי החתונה, ואז התחלתי לרשום כל הוצאה על דף. הייתי כזה משוגע לעניין. ואני זוכר שסיפרתי לחברים שלי את מה שאני עושה, חלק מהם אפילו צחקו, מה זה צחקו? לא צחקו עליי, אבל צחקו על עצם העניין. ואני אמרתי להם, אתם תעמדו מול הרשימה, ואתם תגלו אותות ומופסים, אתם תגלו דברים שאתם לא יודעים, ולמה? הם שואלים, למה זה כל כך חשוב? למה, מה זה משנה? אני מסתכל בסוף החודש על כל ההוצאות, ונגמר. אמר להם, לא, 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 לא. כשאתה יושב, או עומד, לא משנה כרגע, מול הדף, ורשום לך כל אייס קפה. כל דבר.
אתה חוטף התקף לב.
אתה לא חוטף את כיף לב, אתה עומד, נעמד מול מראה. ומה קורה פישל? כשאנחנו נעמדים מול מראה, אנחנו מסדרים את עצמנו. בסדר? אין לי יכולת לסדר את עצמי, אם אני לא יודע איך אני נראה. והדבר הזה, הרשימה שעל המקרר, זה המראה שלי. אין לי מראה אחרת, אין לי דרך אחרת לדעת לאן באמת הלך הכסף, ואז פתאום אתה מתחיל לראות כל מיני דברים שלא היית בטוח שהיית רוצה להוציא את הכסף, ואתה תופס את זה בזמן, וזה הקאץ'. אבל אני חושב שצלנו מיד לתוך העניין, בובי, שהשאלה שהתחלתי איתך, לא, היא בכלל לא זה. אני התחלתי איתך, מה הייתה נקודת המפנה? שהחלטת שזה הייעוד שלך, הרי אמרת שהתחלת בעיתונות. באן שהוא היית צריך לעשות את הפנייה הזאת, שאתה הולך לעזור למשפחות באופן אישי.
טוב, מתי הגיע הרגע הזה?
כן.
אני, היו לי כמה עסקים בחיים, אחד מהם היה גם בתחום העיתונות.
אז שם הכרתי אותך, נכון, בתחום העיתונות. באתי להציע את עצמי לעבוד באחד העבודות שעבדת ככתב, נכון.
כן, זה דווקא לא הסתייע, אבל אתה רואה, אנחנו נפגשים שוב. אבל תכלס מה שהיה זה שכמו כל בן אדם, גם אני קיבלתי החלטות מסוימות בחיים שהן לא הכי נכונות, ואחד מהם היה בבחירת שותפים לא הכי נכונים. אז מה שקרה זה שבסופו של דבר מצאתי את עצמי במצב שאו שאני צריך לקנות אותו בהמון כסף, כי זה היה עסק מאוד טוב, או שהוא קונה אותי. ומאחר ולא היה לי עון עצמי כזה גדול, ולא רציתי למנף את עצמי יותר מדי, אז נתתי לו לקנות אותי, והתקדמתי. התקדמתי משם לפמילי אופיס, הייתי אחראי על כל מערך ההסברה, על חינוך פיננסי, ואז ראיתי עד כמה אני יכול להועיל לאנשים, עד כמה אני יכול להשפיע. אמרתי, אם אני כבר עוסק בחינוך פיננסי, בוא כבר נעשה את זה עד הסוף, וניכנס לזה, מה שנקרא, בתוך תוך הנושא הזה, וזהו, הנה אנחנו יושבים היום פה.
ומה זה פלוס מינוס? כי פלוס מינוס היום הוא קהילה, הוא ספר, תספר קצת מאחורי הקלעים של
זה התחיל עם זה שאני כתבתי ספר, אני, כמו שאמרנו, אני מגיע מעולם העיתונות, מעולם התוכן, ואז אמרתי, אוקיי, אם אני רוצה לעבוד על החינוך הפיננסי, בוא נעשה ספר. היו דווקא מלא שמות של הצעות, של רעיונות ששמות לספר, ובחרתי בסוף את פלוס מינוס.
אני לא שואל דווקא על השם פלוס מינוס, שזה שם מתוק מאוד, שם מדויק.
דווקא לא כזה מדויק.
לא כזה מדויק?
זה פלוס מינוס כזה, זה לא...
זה לא בדיוק, זה בערך.
כן.
אבל לא, אני מתכוון לשאול, מאיפה בא הרעיון של הוציא ספר? אנחנו מכירים מספיק אנשים שמתעסקים בתחום, מצליחים, לא, בכלל לא...
אני לא חושב שהאנשים האלה מגיעים מתוך מטרה לשנות ולהשפיע. אני חושב שהרבה אנשים עובדים בתחום שלהם, אוקיי, הם אוהבים את זה, אוקיי, בזה הם טובים, וצריך להביא פרנסה הביתה.
וחשוב להגיד...
מעט האנשים שיבואו, עוד מעט נשמע גם ממך, שגם אתה בעצם, כמו שסיפרת לי לפני זה, בסופו של דבר בחרת בתחום הזה, גם כמובן השליחות והסיפוק, אבל אתה בחרת את זה כי אתה לא רצית להיות תלוי בהכנסה אחת כשכיר.
נכון, אני אספר...
אני לא בא מהמקום הזה. אני אמרתי, אני רוצה לשנות את העולם. ולשנות את העולם, דורש ממך לעשות צעדים טיפה נועזים. להוציא ספר זה צעד סופר נועז, כי יוצאים כל שנה אלפי כותרים. רוב הספרים נכנסים לבונקר בארכיון ולא מצליחים.
נכון.
ובשביל שבכלל יהיה מישהו שיקרא את זה, אתה צריך להפוך את העולם. למזלי, למגיע שוב, מעולם העיתונות והשיווק, אז עשינו קמפיין אדסטארט משוגע, כחלק מזה גם הוקמה קהילה שהפכה לאחת מהקהילות הכי פופולריות בזירה הכלכלית במגזר החרדי.
נכון.
ואז פלוס מינוס הפך לא לספר, הוא הפך בעצם לקהילה, לסיסטם, שיש לה גם ספר.
ועכשיו אבל, גם פודקאסט.
נכון. אבל בסופו של דבר, אנחנו מגיעים בשביל להוביל מהפכה, בשביל לעזור לאנשים. אתה לא יודע כמה פניות אני מקבל כל יום בוואטסאפ, הודעות אישיות, אנשים שמתביישים לכתוב בקבוצה. אחד פנה אליי בדיוק היום, קיבלתי שיחת טלפון ממישהו שהוא לא בקבוצה, אבל אשתו בקבוצה. הציעו לנו עסקה חלומית של 10.90 בנדלן.
חלומית כבר מתחיל, לא טוב.
כן, כן.
עם צועה מובטחת בטח, וכל הדברים האלה, כל מה ש...
לא, דווקא בלי צועה מובטחת, ויש לנו קשרים מיוחדים, וזה של חברה טובה, וזה, לא משנה, אני לא נכנס לפרטים. אבל בסופו של דבר הבן אדם הגיע אליי, והתקשר אליי, מה לעשות, האם להיכנס להשקעה? היה לי עוד שיחה היום של מישהי שהציעו לו חוזה סגור מקופת חולים, אנחנו סוחרים ממך דירה ל-20 שנה קדימה, רק תקנה את הדירה.
מעניין.
מפתה, לא?
נכון.
אבל אתה יודע איזה מינוף זה דורש מהם לקחת? 100% מימון. אמרתי להם, אתם לא עושים את זה. לא משנה מה.
אפרופו מינוף, אני מלווה היום משפחה, שהם מינפו את הדירה, קודם כל את הדירה ב-100%, ויש להם כמעט עוד 500,000 שקל חובות. בחישוב מאוד פשוט, הם ממונפים מעבר, מה לא מעבר ליכולת שלהם, ברמה הזויה. והקטע הזה הוא קטע חשוב, אנחנו נגיע עוד לפרק של נדלן, ואנחנו נדבר על הדברים האלה, כי מאוד מאוד קל להוציא היום כסף על חשבון הדירה, ולהשקיע את זה במקומות אחרים, שמבטחים לנו תשואה, או שאנחנו צופים תשואה, לאו דווקא מבטחים תשואה.
זה לאו דווקא נכון לנדלן, באופן כללי.
באופן כללי,
אני
נכון.
לא הולך לסכן כסף, שאני לא יכול להרשות לעצמי להפסיד אותו. כסף נכון. שהוא לא שלי, אני לא יכול להפסיד. נקודה. עכשיו, נכון שעולם ההשקעות בנוי בעיקר על מינופים, אבל חשוב לציין שזה אנשי עסקים חריפים, שהם מנוסים, שהם כבר עשו קילומטראז'.
לא רק זה, שהם יכולים גם לספוג את הירידה.
בדיוק.
תחשוב ש...
הם מוכנים להפסיד 500,000 או מיליון שקל, יש להם את האופציה הזאת, יש להם כסף לממן את ההפסד הזה. הם לא הולכים לפשוט רגל מזה שהמיזם הולך לקרוס.
כי כסף משקיעים מכסף שיש. כסף לא משקיעים מכסף שאין. ואני אחזור איתך למה שאמרת, מאיפה אני הגעתי לתחום הזה. אמרת, אני לא רציתי להיות גם תלוי רק בשכיר, וזה נכון. היום אני גם שכיר וגם עצמאי, בעולם הפרסום.
שזה נושא לפרק בפני עצמו.
נכון, עוד נעשה את זה בעזרת השם. ואני זוכר את עצמי, יום אחד סיימתי את העבודה שלי באחד המקומות שבהם עבדתי, ויצאתי מה שנקרא לאוויר העולם, יום למחרת שעזבתי את העבודה, ואמרתי לעצמי, איך יכול להיות שלא יצרתי לעצמי הכנסה, או משהו קבוע, משהו שיכול, שאני יכול לעבוד, בלי להיות תלוי באף אחד. בלי להיות תלוי באף אחד, אבל אומר, בבוס, במישהו שאומר לי, אני צריך אותך, או כאלה דברים. משהו מיוזמתי, אוקיי? משהו שהדברים שמיוזמה שלי. ושם החלטתי שאני הולך על משהו שאני חלמתי עליו כל החיים, וזה לעזור לאנשים בתחום הכלכלי. מעולם לא יכולתי לראות משפחות שעושות טעויות כלכליות, קשות. לא יכולתי לראות משפחה.
כן, אנשים לא יודעים מה המשמעות של המילה קשה. תדמיינו לעצמכם שאתם מחזירים חובות שהוא יותר מכל המשכורות של שני בני הזוג ביחד, עם קצבאות הילדים ועם כל העזרה שרק אתם יכולים לקבל. מתחילים את החודש, לא עם אפס, עם מינוס, עוד לפני שמוצאים את השקל הראשון. אנשים חיים היום ברמה מפחידה, ורק אז הם מגיעים לעזרה.
וזה הדברים שראיתי, ואמרתי, אני לא יכול לראות את זה. אני לא יכול לראות את זה, מה שעבדתי, אבך צעיר, אמרתי לך, אני רשמתי כל הוצאה, והתנהלתי יחסית נכון, ולא יכולתי לראות את זה, ואז אמרתי, אני נכנס לזה בכל הכוח, הלכתי ללמוד את זה, ואני לביתי עשרות משפחות, ומלווה עשרות משפחות, ואני נותן הרצאות על זה, ואני מנסה כמה שיותר, שיגיע לכל אוזן בישראל, בית חרדי, את התוכן, את הדרך הנכונה הפיננסית, על מנת שהם לא יגיעו למצבים כמו שתיארת מקודם, עם ה-25,000 שקל, שהם הרבה יותר מההכנסות, אוקיי, ולא חשוב כרגע מספרים, אלא המספר הכי חשוב זה כמה חסר להם, ואם הם מתחילים את החודש בחסר להם, אז אנחנו כבר במצב קשה. וזה אני חושב שזה הייעוד שלנו, בכל אופן ככה אני מרגיש לי, זה הייעוד שלי.
את יודע מה הרגע הכי מענה בהרצאות? כשנופל להם הסימון. אתה בטח ראית בספר שלי את המודל שפיתחתי על חיסכון לחתונות ילדים.
נכון, בטח ראיתי.
זה גם
מודל מצוין.
זה נושא לפרק בפני עצמו.
נכון.
אז כשאני מציג את זה בהרצאה, אני רואה שני סקלות של אנשים. אני רואה את אלה שאוכלים את הלב, למה לא עשיתי את זה פעם? ואני רואה את אלה שאומרים, הנה, אני הולך לעשות את זה. זה כל כך מענג. אבל אתה יודע מה אני מחפש באותם אירועים? את האנשים שאומרים, נכון, אני לא הצלחתי, אבל אני הולך ללמד את הבן שלי איך לעשות את זה.
חינוך פיננסי.
חינוך פיננסי, אנשים לא, אנחנו כל כך עסוקים עם החיים ועם הקשיים שלנו, עם כל האתגרים וההתמודדויות, שאנחנו שוכחים בכלל להעניק חינוך פיננסי לילדים שלנו.
ואתה יודע מה אני עניין בהרצאות? כשאני ללמד זה בהרצאה ושואל אנשים, כמה לדעתכם אפשר להרוויח ולשים בצד? להרוויח זה לא המילה הנכונה. לשים בצד בשנה הראשונה או השנייה אחרי הנישואים. והסכומים מתחילים להתעופף, אחד אומר 10, אחד אומר 20, אחד אומר 30, 40, וכל אחד ככה מסתפק, וכל אחד לפי מה שהוא חושב שזה נכון. עד שאני בא ואומר, חברים, אתם לא בכיוון. מדובר פה במעל 100,000 שקל שאפשר לחסוך בשנה הראשונה, השנייה בחיים. כל אחד תלוי מהמצבו, כמה השוור שלו משלם לו, כן מחיה, לא מחיה, לא משנה כרגע, לא ניכנס לפרטים הקטנים. ולמה? כי ברגע שיש להם ידיעה פיננסית כבר מההתחלה, החכמים השכילו לשים כסף בצד, ועכשיו הם נהנים מזה, כי הם יצרו בעצם יציבות כלכלית לכל אורך החיים שלהם, שזה הדבר הכי מטורף. ומה אני הכי נהנה? שאני אומר להם, גם היום, עם התנהלות כלכלית נכונה, אתם יכולים לשים סכומים יפים מאוד בצד. וכלומרים, לא, רק אם אני הייתי עכשיו זוג צעיר. לא, כשאתם הייתם זוג צעיר, גם אמרתם את זה. כשאני אהיה יותר מבוגר, ואני אכניס יותר כסף, ואני אהיה לי יותר כישרונות, ויהיה לי יותר ידע, והכל, אז אני ארוויח יותר כסף. והתשובה היא שלא זה ולא זה. בכל רגע נתון אפשר לשים כסף בצד.
אגב, אפרופו חינוך פיננסי, תרשה לי לצטט קטע מהפרק סיום של הספר. אפשר לומר שביתנו, כמו כל תינוקת בגילה, היא הסיבה העיקרית להוצאת הספר לאור. הרצון להעניק לכל אחד ואחת בישראל את היכולת להתחיל את החיים הכלכליים ברגל ימין, במינימום מעידות ובמקסימום צורות. זה אפשרים בהחלט, ומי שהשכיל לתת מזמנו ללמידה זו באמצעות הספרות המקצועית, מובטחת לו הצלחה פיננסית מעל ומעבר. אלה המילים שאיתם אני בעצם מסיים את הספר.
וואו.
כי בעיניי, ההנחלה של הידע הפיננסי הוא הדבר הכי חשוב. אני מצפה מהורה שקורא את הספר, שיתחיל לשבת אחד על אחד עם הילדים שלו, פעם בשבוע, פעם בחודש, לנצל חגים, לנצל אירועים, לנצל הזדמנויות, ללכת בחנות ולהסביר על למה אני בוחר את המוצר הזה ולא של המתחרה, להסביר את ההיגיון שמאחורי צרכנות נבונה, ולהראות שזו חוויה, שזה לא דבר שלילי.
ובחינוך הפיננסי אנחנו יודעים איך אנחנו חווינו את הילדות שלנו. ואני זוכר זיכרון אחד שנחרט אצלי בילדות, שהייתי בא, מגיע לבית כנסת, בקהילה שאני משתייך, הייתי מגיע לבית כנסת בשעות הערב, ללמוד כל ערב, הייתי לומד, והייתי רואה ביום ראש חודש, היום הבית כנסת היה נהפך לשוק. תתאר לעצמך למה?
נו, ספר.
כי ביום ראש חודש זה היום של הגמחים. אם נניח בקצה אשראי ובמכשירים הפיננסיים האחרים, אנחנו בעשירי לחודש, אנחנו מדברים בקטע לועזי, אז בגמחים החרדים ראש חודש זה היום. זה היום שבו לובים וזה היום שבו מחזירים. וחצי מהבית כנסת פשוט הלך ועשה סיבוב אצל החצי השני, לוקח, מחזיר, לוקח, מחזיר, לוקח, מחזיר, ואני דופק את הראש בקיר, כבר בתור ילד, ואמר לעצמי, תגיד, זה נראה לכם נורמלי? זה נראה לכם נורמלי? ככה מתנהגים? ככה זה עובד? ואז הבנתי שמשהו פה לא עובד. משהו פה לא עובד, וזה החינוך הפיננסי שאני קיבלתי, מה שנקרא, באופן סמוי, ומשם...
אמרת, זה אני לא רוצה.
זה אני לא רוצה, זה אני לא רוצה, ובסייעת הלשמעיה, הם ממשיכים להתפלל על זה, שזה לא יקרה.
בהחלטות,
נכון, בהחלטות חכמות שאנחנו מקבלים היום, בהחלטות חכמות שאנחנו מקבלים מיד אחרי שאנחנו מתחתנים, כשאנחנו מתחילים לעבוד, אנחנו נדבר על זה בפודקאסטים הבאים, מה חשוב לעשות, אבל פישל, בוא ניתן טיפ אחד לסיום הפודקאסט. עכשיו, שאיתו ילך המאזין הממוצע הביתה מפה היום, וימשיך איתנו בעזרת השם לפרקים הבאים.
אני מכבד אותך.
אז אני אתן את הטיפ שלי, והטיפ שלי הוא ממש בבייסיק, ולימים תבינו למה זה חשוב. דיברתי על זה בפודקאסט, אבל אני חושב שאם תלכו עם זה הביתה, זה יהיה נכון. תתחילו לרשום את ההוצאות. אני בכוונה לא נותן פה איזושהי משימה גדולה של לחפש איפה לחסוך, ולחפש הגדלות הכנסות וכאלה דברים. עוד יבואו. אני מדבר עכשיו על המשימה הכי בסיסית, שאנחנו נדע לאן יוצא הכסף. ותאמין לי ברגע שכל אחד יעמוד עם עצמו מול הפתק הזה, דברים טובים יקרו. אני בטוח בזה.
בעזרת השם.
אז פישל, אנחנו מסיימים את הפודקאסט היום, ואנחנו נמשיך לעוד פרקים, וכמו תמיד, מחכים איתך, נעים איתך, בעזרת השם נעשה ונצליח.
אמן. תודה רבה לכם המאזינים שהמשכתם איתנו עד עכשיו.
תודה רבה.
פלוס מינוס, מדברים על כסף בחוכמה.
בהגשת שולם פקשר ופישל רוזנפלד.
מאמנים ויועצים לכלכלת המשפחה החרדית.